שני ביטויים בספר תהילים שנראים סותרים זה את זה. מצד אחד בתהילים קד, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית מלא הארץ קנייניך, ומאידך בתהילים צדיק ב, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. השני הביטויים האלה העסיקו את הרב בכמה וכמה פעמים ובכמה וכמה זוויות. הראשון, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית, מדבר על הריבוי. והריבוי דרך כלל נתפס כפונקציה של כמות. ובאמת, זהו גם המשמעו הפשוט של קריאת ההתפעלות. מה רבו מעשיך השם, יש מעשים רבים, אבל המעשים האלה יש להם קצבה, כי הארץ יש לה קצבה. מלאה הארץ קנייניך. הארץ יש לה סוף, הרבה, מיליונים, אבל באיזה משהו, זה נגמר באיזה מקום. מה רבו מעשיך השם כולם בחוק, מעשית מלאה הארץ קנייניך. לעומת זאת, הביטוי מה גדלו מעשיך השם, איננו מקביל את זה בארץ. אדרבה, הוא ממשיך את הניב, מאוד עמקו מחשבותיך. אנחנו לא מכירים קצבה למחשבה האנושית, על אחת כמה וכמה לא למחשבה האלוקית. ולכן שתי הקריאות הללו הן לא אומר סותרות זו את זאת, אבל הן צריכות להתפרש כאילו בשני מישורים. זה מה שכתוב באורות התשובה בראש פרק ט"ז. כשהוא דן על מעלת התשובה, אז הוא אומר שהפתיחה טוב להודות לשם, זה נאמר בקישור עם מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך המתעלות מכל חשבון, כי לתבונתו אין מספר. זאת אומרת, מושג המחשבה אין לו הגבלה כמותית, על אחת כמה וכמה כשהוא בא כלפי שמיים. למעלה מהמידה האומרת מה רבו מעשיך השם, שנכנסת בחשבון שהיא מידת הארץ, מלאה הארץ קנייניך. אז יש בדברים הללו, אמנם לא בצורה כל כך חדה כפי שניסחתי אותם, אבל יש בדברים הללו כאילו ספירה, שתי בחינות, שני מישורים, או אפשר לומר למישור השמימי מישור, כי אין לו הגבלה, אבל דרגה למעלה מדרגה שאחת זה מלא הארץ קנייניך, ולכן תתייחס אליה אני מרב, לעומת דרגת המחשבה האלוקית שתתייחס אליה הקריאה מגדלו, כשלגודל האלוקי אין גודל בכלל, ובהקשר הזה מצטלצל יותר כתואר איכותי לעומת הריבוי הכמותי. וכנראה שהרב חזר על זה כמה וכמה פעמים. תעודה היא שהרב חרלף במי מרום בחלק י' ג' על התפילה בעמוד קוף ביחד, באמת במזמור שיר ליום השבת, כתב במפורש מה גדלו מעשיך השם, ובמקום אחר מצאנו מה רבו מעשיך השם. כשבאים אנו להבין פרטים, יש פה מהלך גדול מאוד, מיד רואים את הבסמדרש, אומנם עם, כמובן עם החותם האישי שלו, אבל בהדגשה יותר ברורה במה שנוגע לשבת. לכן, בכל ששת ימי החול לא נוכל להשיג רק בחינת מה רבו מעשיך השם. כמובן נזכור, וזה עולה מתוך הדברים, שהרי הקריאה הזאת, מה רב מעשיך השם, בא במזמור ק"ד, ומזמור ק"ד מספר על הבריאה של ששת ימי המעשה, ואין לה שום אזכור של שבת. בורכי נפשי, זה הינון על מעשה הבריאה, ומה רב מעשיך השם, המתכונן טוב בפרק יראה גם את המיקום של הקריאה הזאת, איפה בא בין סיום הבריאה של היבשה לבין המעבר אל הים, שזה טריטוריה חדשה, על כל פנים, הקריאה הזאת מתייחסת לימי המעשה. ובזמן שמה גדול מעשה השם מפורש, כתוב תחת הכותרת של מזמור שיר ליום השבת. אז הוא אומר שבששת ימי החול לא נוכל להשיג רק בחינת מרב ומעשיך. ולא כן ביום השבת, שבו מקבלים מגד ומעשיך, שכל המעשים הם בבחינת גדולה, מאוחדים וכו'. עדיין אני על פני השטח, יש פה דברים יותר עמוקים, גם במי מרות. אלא שבעולת ראייה, בחלק א', בעמוד ריש למד ת', בתפילת שחרית, במה רבו מעשה והשם, הרב נתן כיוון שונה, ואולי אפילו קצת נוגע. הרבה מדרגות בסדרי הבריאים, ואינם דומים זה לזה בהיגלות בהם אור פניו. בהסתכלתנו בהם, נראה את התלבשות תורה הגדול בתוך הכלים של סדרי הבריאים ומדרגותיהם. וכאילו כל מדרגה היא סיבה פועלת לזו שלמטה ממנה. זה מערכת הסיבות וה... גלגלים המגלגלים אחד תשמין בעולם המורכב שלנו. לפי הסתכלותנו זאת, כל מה שהמדרגות מתרחקות, כן ירבו הכלים המשמשים ופועלים בהם, ועם רוב ארוך הקטן הערב. שלא יהיה אוכל בננה, אז גם בלי בננה הוא יכול לקיים את עמידת השם שלו. אבל אם למשל אתה נותן ממנו את האוויר, את החצן, אז הוא לא יכול. אז גם המאכל הפשוט וגם החמצן, גם מהם כלים שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בשביל לקיים את בני אדם. אבל הדומיננטיות שלהם, הקשר שלהם, השימוש שהם משמשים בעבודת השם, תלוי במרחק ובבסיסיות שלהם לעבודה. אז מצד ייחוס של יחס של סדרי המדרגות שכל אחת סיבה לחברתה, אז הבריאה כולה היא שרשרת ארוכה, אז אתה לא יכול לומר שיש משהו תפל, אתה לא יכול לומר שיש משהו לא חשוב, כי כל מה שנברא הוא נמצא בתוך השרשרת הזאת. אלא שהשרשרת התחתונה רחוקה כך וכך מדרגות מבחילת הגיונות ההוויה, וזה איננו יכול להתאבות אלא על ידי התאבות מדרגה קודמת. וכולם מעשה אחד, לכן יאמר, מגדו מעשיך השם ומאוד עמקו מחשבותיך. זאת אומרת שכשאתה תופס את המעשים, כמעט הייתי אומר, כשאתה תופס את המעשים עד פני השטח, במשנור של רוחב ואורך, אז אתה רואה רק ריבוי. אבל כשאתה תופס אותם במימד של עומק, לרום, אז אתה כבר תופס את התלות שלהם אחד בשני. אז הקריאה של מה רב הוא, זה כשאתה לא מחטב, או כשאתה לא מדרג אחד על גבי השני, אלא אתה רוצה הרבה הרבה מס. לעומת זאת, כשאתה מכניס איזושהי סדר עדיפות, כשאתה מכניס איזו הדרגה, אתה כבר בעצם הסידור אתה משקיע מחשבה, ולכן מגדנו נאמר על סולם, כשיש מחשבה שמסדרת את הערכים האלה. אבל מצד עצם ההכרה הפנימית, הלוא אין דבר מגדול והקטן של רק קום כבדו. ומצד זה באין צורך לכל אמצעיות הכלים, הלא הכל שווים בקרבתם לפני הקוראי דברה. ועל זה יאמר מה רב ומעשיך השם. אז הוא נותן עכשיו סיבוב. זה עמוק, אני אסביר פעם נוספת. אחרי שאנחנו מייחסים, בעקבות תורות התשובה ומה שכתב במי מרור, בין מה גדו לבין מה רבו, אז הלב שלנו נוטה למה גדו מעשיך השם. שבת, עולם של שבת, של מחשבה, מרחבים של אין סוף. אז דרך הטבע אנחנו נוטים לתת ציון גדול יותר למה גדו מעשיך השם. בייחוד כשהוא מסביר לנו שמה גדו מעשיך השם, הוא גם מכניס איזה סדר של קרוב ורחוק בבריאה. אבל הוא אומר, זה הכל נובע מפני שבזמן שאתה עושה את המעשה הפעוט, אז אתה לא מרגיש איך זה מקרב אותך לעבודת השם. אבל באותו הרגע שאתה אומר, מה אכפת לי אם זה כלי או זה משמש לדרגה יותר גדולה? הרי גם זו יצירת השם. מלא הארץ כענייניך, הרי לא יכול להיות שיש משהו מחוץ לרצונו של הבורא. אז מה אכפת לך אם זה מקבל סדר עדיפות כזאת או סדר עדיפות אחר? מעצם העובדה שזה תוצרת רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בשבילי הרכוש הכי גדול. מי שמכניס שבת ביום חול, עוד יותר מה שסתם שבת. מה פירוש לומר שמראה במעשיך השם אני מרגיש גם במעשה? אני באמת לא מבין איך זה מביא אותי, אבל זה בוודאי יציר השם. ואם זה יציר השם, אז זה עצמו מקנה לו חשיבות גדולה. זאת אומרת, בקטע הזה בעולם ראייה, הוא נתן איזה נוב חדש, איזה צליל חדש, שמטה את כף ההכרעה למה גדול מעשה חדש. אני חוזר. במה רבו מעשה השם, אז אתה שומע איזה חוליות, אבל אתה שומע גם תלות בסדרים. באותו הרגע שאתה אומר, מה אכפת לי איזה מעמד יש לכלי הזה, הרי זה רצון השם, אז אתה מרגיש כבר יום טוביות גם בחול. מי שרצה להעמיד להתבונן פעם נוספת גם באורות התשובה בקטע הראשון, גם בעולת ביה וגם מחרב חרלף תפס. שתי הבחינות האלה, זאת אומרת, אחד לראות את הציון לשבח, את המעלה המיוחדת של מה גדול מעשה השם, ולמרות הנטייה השבתית שלנו, לראות במה רב הוא מעשה השם, גם איזה דבר מיוחד, שתי אלה מתייחסים במה שנוגע לאבחן את אישיותו של רבי יהודה בן אילאי, ובמיוחד על רקע של רב שמעון בר יוחד. אנחנו ראינו בעקבות ההגדרה של הרב צ'ובר שהיסוד של רב שמעון בר יוחאי, וזה ראינו גם אצל הנזיר ובעוד כמה וכמה מקורות, זה היסוד של הפנימיות, האיכות. אני ומי, מה אתה מדבר איתי על מסות של אנשים? מה אתה מדבר איתי על כמויות? אני רוצה לתפוס את הפנים, את הנשמה הפנימית. מה הפלא של רב שמעון בר יוחאי הוא בחינת שבת? הוא האיכות, הוא הפנים, הוא אתה מנקרא, הוא מחפש את הגורם הקטן, ולא אכפת לי, העיקר זה הפנימיות, הרוחניות, הוא מחפש את הריחניות, את הרוחניות של העולם. זה רב שמעון בר יוחאי, ואנחנו נדלקים על זה. אה, אכפת לי כמות, אבל שי, אני אופיר. נדמה לי שכשאתה אומר רב יהודה הוא כמות, ראינו שהרב צ'ובר מסביר בזה גם מחלוקות בפסחים וכל הזה, כמות, זה כמות, אחד, עוד אחד, מה זאת? אז נכון שהסברנו שבנסיבות ההיסטוריות שרב יהודה בן אילאי נקלע בהן, אז הכמות הייתה משמעותית מאוד. אם אני ובני הם, אי אפשר לשקם תורה לרחבי העם, יש המונים. אותה קריאה שיצא מאושה, עמדו ומלאו ארץ ישראל תורה, צריך לחיילים. שני גנרלים יכולים לחולל נפלאות, אבל מה קורה עם חיילים? מה קורה עם לדחוף חומר אנושי, כלים? רבי יהודה בן אילאי אמר מלאו ארץ ישראל תורה, וזה תואם יפה מאוד את השקפת עולמו באגדה ובהלכה על ישותם של דברים מבחינת הכמות שלהם. רבי יהודה בן אילאי קורא את קריאת התפעלות, מראה במעשיך השם, מלאה הארץ, מלאה למלות אותה, את הארץ הזאת בתורה אחרי השממה של בר כוכבא. זה מסביר, אנחנו נשוב כמובן להבין את זה, זה מסביר את אותה גמרא בשבת למד גימל, שגרמה כל כך הרבה צרות. שבת למד גימל, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון יושבים. פתח רבי יהודה ואמר, רבי יהודה פותח, אין פה דיבור מן השפה וחוצה. זאת אומרת, זה לא איזה פריאת מס לשלטונות, אלא זה היה דיון פנימי. אז רבי יהודה פתח ואומר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, של הרומי, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רב יויסי שתה. רב שמעון בר יוחאי, נתן להם. לא תקנו אלא לצורך עצמם, להדל את הנכסים וכו'. וכתוצאה מן המלשינות שבא מן הדיון הזה, קרה מה שקרה עם רב שמעון בר יוחאי. לך זה ענה. הם יושבים ודנים. הדיון הזה הוא דיון עיוני. מהו היחס של חכמי ישראל לציביליזציה הרומית? מי שמכיר מספרות חיצונית, אפשר פה בבואה ובבואה לראות בקרבו. מה זה רחובות? מי שביקר ברומי, מי שראה, איזה עולם, איזה... מה הם חוללו בכל המזרח על משפט הרומי עד היום? רבי יהודה מתחיל להתבונן. יש איזו כמות אדירה של גשרים, של דרכים, של מרחצאות. מרחצאות רומים, איזה... חדר חימום וחדר קירוב, כל הטכניקות וכל הפילטלויד. משהו על... מי שביקר בתערוכת האטום בוושינגטון, נדבר בלשון ימי, הוא מתחיל לראות מה הציביליזציה המודרנית עושה. אז איך להתייחס אליה? אמר רבי יהודה, זה גורם בתולדות פיתוח העולם. שווקים, מרחצאות, סדרי כלכלה, גשרים, דרכים חדשות. פתר רבי יהודה ואמר, כמה נעים. יש תכנים רוחניים? מה הייתה המסקנה? אז מה אמרו שם בשבק הרומי? יהודה שאילה התעלה. ולכן הוא ראש המדברים בכל מקום. אמרו, יהודה שאילה יתעלה. אילה, דברים למלכות, יתעלה להיות ראש המדברים. אז אנחנו הרי ראינו, קשה היה לנו, בתואר הזה שרבי יהודה ראש המדברים, אם זה מדליה שהנציב העליון הרומי נתן לו, אז זה פונקציה אצל חכמים. וכשבאים לומר, רבי יהודה ראש המדברים, מי קיבל סמיכת? מפות נשפולת ישב בקיסריה. הרבי הרומי הזה נתן לו מושפן גדמלכה. וחזד כשמאפיינים אותו, אמרו, רבי יהודה הוא ראש המדברים. אז זה פשוט, ראינו שכבר היו במפרשים הזה, שלא יכול להיות שהתואר שחכמים יפיינו אותו, זה הסמיכה שהוא קיבל מהגוי. על כורחנו, שצריך לומר פה העמקה, אלא זה ביטוי פנימי להשקפת עולמו של רב שמעון, של רבי יהודה בן אילאי. בויקרא רבה למשל, פרשה כ"ב, יתרון ארץ בכל, מחלוקת תנאים, רבי יהודה, רבי נחמיה, רבי יהודה אומר, אפילו דברים שאתה רואה יתרון לעולם, יתרון במובן מיותר, אף הן בכלל הנייתו של עולם. ויקרא רבה פרשה כ"ב. יש דברים שמיותרים בעולם. אתה טועה. מה זאת? טעות. זה הנייתו של עולם. והוא מביא דוגמה. מסביב לתמר, יש פה מדלוגת במפרשים, מסביב לתמר יש מין סיבים כאלה. זה מכביד, זה דוקר. אז יתרון מיותר, והסיבה הזאת, הסיבים האלה למעבד חברה. מזה אפשר לעשות. דוגמה לציביליזציה, דוגמה לשימוש האטום בשירות השלום, הסיבים בשירות תעשיית החבלים. כל דבר בעולם אפשר לעשות מן הדברים. יתרון ארץ וכולים, הכל ישנה. זאת אומרת, ההסתכלות של רבי יהודה בן אילאי, באמת מה, הוא היחסית של הרומי, הוא לא ידע מה שאומר רב שמעון מרדכי, שבשביל לקחת מכסים וכו', אמר הכל אמת. אבל הרבוך הם סוללים דרכים במדבר, בוודאי שיש להם מגמה של כיבוש. אבל כשאתה מדבר על דרך הים, אז דרך הים הרומי. כשאתה מדבר על מבצרים בעובדת ובשבטה ובכל המקומות האלה, אתה אומר דרך רומית עתיקה. אז הם סללו, אז יתרום ארץ בכל. אז הם הביאו הנאה לעולם, אז הם פיתחו אותו. אז היחס, הוא לא מתעלם מהייחוד. אבל הוא אומר, האנשים הללו, התרבות הזאת, המחשבה הזאת, הכמות הזאת, בסידור שלה יוצרת איכויות. ואומר, ההסתכלות של רב יהודה, כשהרגוצובר אמר ששריפת חמץ, לרב יהודה דווקא בשריפת, מפני שזה, כי חמץ זה כמות, ואז אופן לבן יראה. ואינך יכול לבטל את זה מזה שאתה בלב תגיד לא קיים, אז זה איכות, אבל הכמות נמצא, הדרכים נמצאות, הקשרים נמצאים, המרחצאות נמצאות, צריך לבטל אותם. ולכן הביטול שלהם בסייפה, שהכמות של הדבר לא קיים. אז אנחנו מרוויחים שזה לא מימר סתם, אלא זה יסוד מוסד והשקפת עולם שיש לה ביטויים בהלכה, במחשבה, בהסתכלות ההיסטורית, בהתבוננות הפילוסופית על מה שהקדוש הוא ברא בעולם. יתרון ארץ, אין דבר מיותר. ואם התורה אמרה שאסור שיהיה חמץ מיותר, אז צריכים לחסל אותו. והחיסול הוא בפועל ממש, כשם שהמציאות שלו היא בפועל ממש. רב יהודה הוא איש של מה רב ומעשיך השם. הוא מכיר עניינים מלא הארץ. אין דבר בארץ ביותר. ולכן הוא צועק והתפלות מה רב ומעשיך השם. ואם צריך לשקם את התורה, ואנחנו נמצאים בשרפי השמד, אז השיקום הוא צריך להיות במעשות. הוא שק. זה עירו של רב יהודה בן אילאי. והוא ראש המדברי, רבו של ראש המדברי, גם הוא מדבר בכמויות, ראינו באיזה כמויות הוא מדבר, מפני שזוהי הדרך לשיטתו, בנסיבות ההיסטוריות שנוצרו, זוהי הדרך למלא תורה, עמדו ומלאו ארץ ישראל תורה, מפני שהיא מלאה הארץ ענייניך, אז מה שאתה יכול לעשות בארץ הזאת, כדי שיהיה לה יתרון מלא אותה תורה. רבי יהודה הוא אחראי לזה, לא כתוב מפורש, אבל אם אספו את כל זקני הגליל ואספו אותם למקומו של רבי יהודה, ואנחנו יודעים שרבי יהודה פתח כמה מקומות כתוב, נתנו לו לפתוח מכיוון שהוא היה אמר את העשרה, אז הפשט שהדברים הלכו על פי היסודות שלו, על כל פנים. אתה שומע ברוך, בעמדו ומלאו ארץ ישראל תורה, אתה שומע את יסודו של רבי יהודה. הכמויות הללו מתייחסות גם למסורות שהוא מעביר. אנחנו ראינו שאחת מנקודות ייחודו שהוא בנו של תנא ואביו של תנא, בנו של רבי אילאי ואביו של רבי יוסי, רבי יוסי בן יהודה. אז הוא גם מעביר מסורות מהם. במקום אחד זה מופיע בצורה בולטת מאוד באבות דרבי נתן בסוף פרק 15. רבי יוסי בר יהודה אמר משום רבי יהודה בר אילאי, שאמר משום רבי אילאי אביו, שאמר משום רב לזר הגדול. אנחנו כבר היינו מאוד נוספים שרבי אילאי הוא תלמידו של רב לזר, והנה, זאת אומרת, זה לא רק הדייקנות במסירה, זה אמר בזה, זה אמר בזה. זה הולך בכמויות של מוסרים, בכמויות של מיימרו. דהיינו, גם אישים רבים משתתפים במסירה הזו. אבל עכשיו נלמד מהצד השני. אז אם אנחנו מדברים על אנשים או על אישיות כזאת שהכמות האינמטית של העם, כך זה נראה, אדם שעומד במלא הארץ לענייניך, אדם שמחבב קשרים מרחצאות, אז נבנה לנו חתיכת יהודי בערגוף. זה מסתום יהודי נהנה מהעולם הזה, יש לו עסק עם מרחצאות, יש לו עסק עם דרכים, הוא טייל בעולם הגדול, הוא יודע מה זה, הוא נהנה מן החיים. בדרך כלל, מי שמופיע אצלנו כמחייב החיים, אז הוא גם איש שעשה חיים. כך זה צריך להיות, הרי הוא סובר שזה ערכים. כמה פעמים, תגיד, אני מסתום מרחץ למרחץ רומי, כמה מקשרים הוא טייל, כמה הוא טייל בעולם הגדול, לא נפשך. אם יתבול ארץ בקולי, אז נהנה מן העולם. אז עכשיו נראה. מה, מה, יהודי שכל כולו בחיי המייסים, איזה עולם המייסים יש. זה מראה בנדרים מפה. רבי זה אביה תתכמד רב טרפון. אמר לרב טרפון, היום פניך צהובים. אנחנו עוד נראה מהמשך הגמרא, שכנראה בכלל ההופעה החיצונית של רבי יהודה הייתה מתאימה לכל התיאור הזה. היינו יהודי, אני לא יודע, שמן, לא שמן, אבל לא גורגרת רב צודק. יהודי שהיה בו כדי תפיסה. בוא נשאר, הוא גם כמודי. הוא יהודי שאתה רואה עליו, הוא צוהל, הוא מאיר, הוא נהנה, הוא קם מארוחה טובה, פניו צהובים, הוא מאיר. אז אמר לו, מה זה? אמר לו, אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו תרדים ואכלנו בלו מלח. אתה יודע ממה אני נראה כל כך טוב? צמחוני שבצמחוני. תרד. לא בשר, ולא אור, ולא קישקה, ולא כל הדברים האלה למה זה בגלל. תרד. אלא לא היה לנו מלח. זה מהשדה הביאו את זה, לא קנו כי לא היה כסף לקנות. ואם אכלנו במלח, אם היה לי קצת מלח לזה, כל שכן שהיו פנינו צהובים. אב ראה עם מטרוניתא לרב יהודה. מטרוניתא אחת ראה את רב יהודה. הגבירות הרומיות היו מבינות על דברים יפים. אז היא אומרת לו, בואי רב רבי, אתה אומרים עליך שאתה רבי, שאתה מורה הוראות, בעל הוראה ומשתכר, מתוך שראתה פניו צהובים, הייתה סבורה שמשתכר. שאתה יש לך הופעה של מישהו ש... סתם אתה שותה כמה נוגעים בירה וכמה זה בכלל... אוי למה זה דיקרי? יודעים אוי למה זה? אז איך זה מתאים לך? הרי שאתה רבי, בא לי יורד. אז רבי יהודה מספר לה שיש לו כרטיס מנוי בקרמל מזרחי. אמר לה, הימנות ביד את העיד. אני מבטיח לך נאמנה. איתאימנה. אם אני תואם אל הקידושה ועבדה אותה וארבעה כוסת ופסק. מה יהודי שותה? רביעית, רביעית חזרית. רביעית רביעית הברליניים. הוא שותה רביעית בקידוש ובהבדלה וארבעה כוסות ופסח. ואחרי שאני שותה את זה, אז חביר נעצי דעי, אני סובל בכאב ראש מפסח ועד עצרת. אני הולך עם מסמרטות רטוב על הצעדים, לא יכול, כואב לי הראש מארבעה כוסת ששתית. אז אפשר להבין כבר, כמה יהודי הזה ש... אלא מה? אז חוזרת השאלה, למה יש לך הופעה כזאת? אלא חוכמת אדם תאיר פניו. לא הוא כן אמר. לרב טרפון הוא לא אמר את זה, כך אומר הבן יהודה. טרפון הוא לא יגע מה? לגויטה הזאת. אומר, ליהודים יש סולה אחרת. זה לא כמות. זה חוכמת אדם תאיר פניו. זה לא כמות של יין. זה לא כמות של בשר. אמר לה, עוד סיפור שלישי. אמר לאי סוכי לרב יהודה, פניך דומים, וממש לקוח מהאווי. ביידיש מדוברת, מדברים על יהודי שיש לו עורף שמן, או מגדל חזירים. אז הוא אומר, אתה, פניך דומים, או כמלווי בריבית, או כמדלי חזירים. אחת, מאיפה אתה יהודי? יהודי כזה כמותי. או שאתה מגדל חזירים, או שאתה מלווי בריבית, יש לך מאיפה להשמין. צריך להבין בדיוק מה טיבו של הדימוי הזה. אז רש"י אומר שמתוך שמרוויחים הרבה פניהם צהובים. בסדר, אז הוא גם כן ממשיב לו. אני עושה התאמלות. רבי דרקת, עדל, במדרש השקיל גולף על כתפי, אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. קיצר, רבי דרקת יש לו השקפת עולם. השקפת עולם שמציגה לנו שהוא בכלל לא... באופן אישי, השקפת העולם שלו כולה מלא ארץ ענייניך, אבל הוא אין לו מהעולם הזה כי הוא זה. אבל מסתובי, יש לו בגדים, אה? גם בגדים הם. הגמרא אומרת, ויהיו דרב יהודה, אשתו, הרב עצמו שלו, אשתו של רב יהודה נקד, אמרה, היא הלכה בשוק, וקנתה צמר. ועשתה סרבה מן הצמר הזה. לא בפיסל ולא ב... אלא קצת זה לא מעובד, ואז תמיד איזה סרבה אותו. כנפקה לשוקה, כשהיא הייתה יוצא לשוק, אז היא הייתה מתכסה בבשר ולדים. ובזמן שרבי יהודה עליה הולך להתפלל, אז הוא היה מתכסה בזה. כי לא היה להם. לא היה להם כותונת בזה, לא כותונת זרמית. היה רק מעיל אחד. בסדר, כוונת הגמרא שהמעיל הזה, כיוון שהוא לא מיוחד לנשים, מעיל עליון. היה רק מעיל אחד. והגברת הזאת לא כוונה, היא הלכה וקנתה, טבתה בידיה, ואת המעיל הזה. וכשהוא היה מתלבש, אז היה אומר, ברכה, ברוך שאתה לי מעיל. אומר הר"ן שהיה חשוב בעיניו כמעיל, ורש"י כתוב, שהיה להם מעיל חביב כל כך שלא היה להם אחר. ברכה מיוחדת למשפחת רבי יהודה בן הילאי, ברוך שעשה לנו סרבן, כי אין לנו רק את זה, בתורנות. היא יוצאת לקניות, מה היא קונה טרדים? מלח קצת. וזה רבי יהודה בא להשקפת העולם על ברחצאות, ועל התרבות הרומית, ועל גישרים. איזה עולם יפה, שום דבר לא מיותר בעולם. אבל אני לא צריך ממנו כלום. זימנה חדה גזר רב שמעון בר גמליאל תעניתה. רבי יהודה לא עתה לבית תעניתה, אז הוא לא בא לה על הכנס. אז אפשר, אז רבן גמליאל שאל מה הוא לא נמצא, אז הוא אמר, לד לקישויה. הוא אין לו בקט, הוא לא יכול לבוא. שדר להקדימה. רבן גמליאל הנשיא, רבי יהודה בן הילאי, שלח שדר, ולא קיבל תילה. וגמר, לא רוצה לקבל טובות. לא רוצה לתענית, לא רוצה לשבת בכנסת של החכמים, לא רוצה תענית. אבל כשבאו השלוחים, השלוחים הרי הביאו את המעיל, אז תמיד בן אלי דלי לצטיטה, הרים את המחצלת שהיה יושב עליה, היה לו כיסא, הרים את המחצלת, ואמר לה לשלוחי, ואמר לה שליח של הנשיא, בוא אני אראה לך מה יש לי, אתה מביא לי בגד, אתה חושב שנבגדים, ככה הרי אמר הנשיא. והרים את המחצלת, ואמר לו, חזי מה יגיקה, ותראה מה יש לי, כמה עושר יש לי. ונעשה לו נס ונתמלא כל הבית זהובים. יושב רבינה בן הילאי, מסתומר יושב עם החוצה, כי הקפטה שלו, אין לו קפטה, הוא הולך עם הקפטה של הרבץ שלו, לא פרק ולא קפטה ולא גלימה ולא תרבוש ולא שחיימו ולא ספודיק ולא צילינדר, יבחר לעשות כל אחד איך שהוא רוצה לראות את רבי יהודה, אין לו. והוא יושב על מחצלת ואוכל טרס בלי מלח, ובזמן שבאים לבית הנשיא, אז הוא מרים רק את המחצלת, ומסתכל, מסתכל מה שיש לו, כמה ירוקים ורשמשים, מסתכל פה, כמה זהב יש לי פה, רצה לו נס. אני צריך אותו? אלא אני לא רוצה ליהנות מזה. זה הרי יסודות מופלאים. ובזה מוסברת גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין חייב, גמרא מפורסמת. שקר אחר, הבל היופי, אישה יראת השם ותתעלה. אז יש שם דירוג. ובסוף מגיעים לדורו של רבי יהודה בן הילאי. אישה יראת השם היא תתעלל, מי זה? זה דורו של רבי יהודה בן הילאי, שהיו מתכסים שישה בטלית אחת ולומדים תורה. אז כתוב במרגליות הים, לכאורה, אבל לספר בשבח תלמידי רבי יהודה בן הילאי. מה כתוב? כתוב פה על דורו של רבי יהודה בן הילאי, שהתלמידים כל כך דפקו ברבה, אגב התלמידים היו גבירים גדולים, ולא היה להם בגד, ישבו בטלית, שישה בטלית אחת ולמדו. אז למה אומרים, אישה יראת השם, זה רבי יהודה בן הילאי. אמרו עליו רבי יהודה בן הילאי, מה רבי יהודה בן הילאי? הרי מדברים פה על התלמידים. למה הזכויות נזקפות לזכותו? היה צריך לומר על תלמידי רבי יהודה בן הילאי שהיו עניים, עד כדי כך ששישה השתמשו בטלית אחת ואף על פי כן עסקו בתורה. ולמה תלו את השבר ברבי יהודה בן הילאי רבם? וכתוב, אמרו עליו על רבי יהודה בן הילאי. אז בצורה אופיינית כותב רבי מרגליות. באמת הדגישו בזה, כי מידה זו מכוח רבם הייתה, וממנו למדו, וכאן הוא מביא את הגמרא במדרים. והיו תלמידיו מדבקים בתרומות מידותיו, שישה תלמידים היה להם טלית אחת, וכל אחד התכסה כשהיה צריך לטלית, ולכן הוזכר על שמו של רבי יהודה בן הילאי רבם. מאיפה למדו תלמידים ללמוד תורה? כשהם רואים את הרבה שלהם, שהוא הולך בסחבר של הרבה שלו, אז הם מבינים שאז הם ילמדו בשישה בתלית אחת. כמובן יש פה דברים יותר עמוקים, למה דווקא הכיסוי, למה דווקא הלבוש, אבל נדבר אפילו בפשט של הגמרא. רבי יהודה בן אילאי מופיע בלי לבוש, והוא מקיף עולם מלא הארץ קנייניך, וכל הקניינים האלה אין לו אפילו סרבם. כשיש רבה כזה, אז יש שישה תלמידים שמתכסים בתלית אחת ולומדים תורה. מלא הארץ קנייניך. הרעיון הזה מופיע פעמים רבות בשפת עיני, בכל מיני כיוונים. בלשון מודרנית נאמר, זוהי הנקודה הארכימדית של העולם. תן לי נקודה אחת מחוץ לעולם ואני אניע את העולם כולו. מי שיש לו בידו כלפי הכל אומר השפת אמת, אז הוא יכול ליצור עולם כולו. אם אתה משובד לעולם, אם אתה אומר יש קשרים ויש ואתה צריך את הקשרים האלה, אז אתה כבר משובד לעולם. היופי הגדול שהוא עצמו לא צריך כלום, ומכיוון שהוא לא צריך כלום, אז הוא מרים את המחצלת ואתה רואה את כל הכספת. כל האוצר של העולם מונח מתחת למחצלת שמי שאין לו סבא. אז הפנים שלו מהירות, מהטרדים בלי מלח. הוא כולו מהיר כמו אחד מבוסם. מבוסם, הייתי שם שיקר, יהודי שיקור, מה יש? הוא שתר בקויסס, אז שבעה שבועות הולך עם כאבי ראש. אבל מי הוא? מגדל חזירים, מרבה בריבית, אין לו כסף אגורה. חוכמת אדם תאיר פניו. כמות, עכשיו מסתכלים אחרת על הכמויות של רבי יהודה בן אילאי. זה כמויות שבמעמדה של רבי יהודה בן אילאי הפכו להיות פנים שבפנים. אלא כשהוא חסיד של הכמויות, אז הוא חסיד של כמויות פנימיות. הוא חסיד של כמויות ש... מה שהרב אומר, מלא הארץ קנייניך, הוא רואה בכל שלוחי הבורא, הוא רואה בכל הדברים האלה, הוא לא דן בסדר דירוג, הוא בכל מה שמסתכל, הוא רואה, זה כלים לעבודת השם, אז הוא רואה את אור השם בכל, אז אור השם מאיר בפרצוף שלו. מי שלא נהנה מן העולם כמוס, ולוקח קד ואומר גדוליו, מנחה של חבדות מעלייה ונכנס ככה לבזמדו, שאני מתארך בכל אופן, מאיפה אשתו לקחה כסף לקנות צמר לסרבל הזה? אז הוא שחף קדי, היה סבב! שחף קדי! כדי לתת אשתו לקנות סרבל משותף. אז מה הפלא שהגמרא בבובי קאמל, קופגימל ובעוד כמה מקומות, אנחנו מכירים הרבה פעמים בגמרא את הביטוי מעשה בחסיד אחד. מעשה בחסיד אחד. ואתה גמרא כלל, כל היכא דאמרינן מעשה בחסיד אחד, או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי אלעאי. הגדרה, הנה החסיד. החסיד שמבין שצריכים שווקים. הוא מבין שצריך מרחצאות. הוא מבין שצריך דרכים וגישרים וציביליזציה רומית גדולה מאוד. והוא עצמו יושב על מחצלת, אין לו מלח בשביל קצת פרק שהביאו לו מן השדה. מעשה בחסיד אחד, רבי יהודה בן אילאי, חלק של רבי יהודה בן בבא, הם גם כן אותו בסדר. הרי את הסמיכה שלו הוא קיבל מרבי יהודה בן בבא. מכוח זה הוא מילא את ארץ ישראל תורה. מכיוון שרבי יהודה בן בבא שרח אותו שם בין שפרעם לאושה. לפי זה יוצא שהמציאס של רבי יהודה בן אילאי היא כולה ששית ימי המעשה. הוא יהודי שהוא כולו בעולם המעשה. אז יהודי שהבורד שלו ימי המעשה, איך נראית שבת שלו? שתום לשבת שלי שיש ימי המעשה. נו, עכשיו נראה איך נראית שבת. הגמרא בשבת, חפי, הגמרא מספרת מנהגו של רבי בן אלי, ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמים, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בצדינים המצויצים, ודומה למלאך השם צבא. אחר כך יש דיון מה תלמידה מחבים בו, תספק שותם, כן צריך לציג, לא תציג. איך זה עובר המעבר הזה, בין ששת ימי המעשה, בין מרב ומעשה השם, למגדו מעשה השם, אז רב יהודה בן אלי מופיע כמלאך השם צבאו. הגמרא, זה לא תואר של סחדנים ושל רבנים ושל גבאים. הגמרא אומרת, והוא דומה למלאך השם צבאו. בגבי ימיר פה, הגמרא בקידוש. מלאך. אז אנחנו שומעים, זה הולך בחד המחתה. בחד המחתה עם הסרבל של הרבנית שלו, בחד המחתה עם תלמידיו שיושבים, בשישה בטלית אחת? נו, מה הפלא? מה הפלא שהטלית שלו היא של מלאך? הרי כתוב, הוא יושב בסדינים המצויצים. אז מה אנחנו עושים? הרב גט. מלאך, הכל עבר. מלאך השם. זה החצינית. היה מסתכל לבד. אבל מי שששת ימי המעשה שלו הם סרבל אחד לא מלאשתו. מי שששת ימי המעשה שלו הם פניו מהירים, אז איזה שבת יש לו. אז אתה רואה שהכבלות שלו הם מאיכות אחרת. אז כשהוא לובה, אני לא יודע איפה היה לו סדין למצויצים, אבל בכלל לא היה לו כלום. אז הוא אמר, בוודאי שהוא מלאך. הרי מי שיכול לשאול, לא נפשר, אם היה לו סדין למצויצים, אז למה הוא לא נתן את זה להשתנה את השבוע? אז אני עכשיו לא נכנס ללכות האופנה, איזה לבוש, נפשו, אבל אתה שמעת כלל חשוב. זהו, כששת ימי המעשה הם כאלה, אז השבת היא שבת של מלאך. מי שכל שבוע העבודה שלו בנוי על מלאו ארץ ישראל תורה, אז אתה מתאר לך כבר איזה שבת לו. אז נמצא שיש לו יסוד של מרב ומעשה השם, אבל יש לו גם את היסוד של מחשבותיך, מה שהרב אמר עמוק עמוק. למה אתה ראית מרב ומעשה השם? כי נתת לכל אחד את הסיווג שלו, ראית בכל אחד את האור שלו בששת ימי המעשה. מה קרה בשבת של רבי בן אלי? כל הכמות הזאת, כל המסות האלה, פתאום קיבלו דירוג. כשרבי יהודה בן אלי אמר מזמור שיר ליום השבת, אז זה קיבל מימד של עומק. אז הוא דומה למלאך השם. החסיד של כל ימות השבוע הפך למלאך השבתי. מה הפלא? כשמסתובב בבית יהודי של מלאך, אז כולם מכירים את המימרה, אה? המימרה בשבת קוף י' ד', הרי הראשרים קוף י' ד', קוף י' ד' עמוד ב'. על שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, חתו וחדרה, אה, מכירים, של מלאכי אתם מלאכי, ושל מלאכי, שבא לביתו, מצא נר דולק, גל לשנה אחרת, לשבת אחרת. המימרה של זה. מי בא למימרה? תניא, רבי יוסי בר יהודה. כשאבא הוא כמו מלאך השם צבאות, אז הבן רואה מלאכים באים הביתה. רק מי שראה את אבא שלו לובש דינים המצויצים, הוא דומה למלאך השם, הוא אב. הנה הבן, הנה האם של המסות של המסורת. ראינו את זה אומר בשם זה, זה אומר בשם זה, ובוודאי. אז הוא אמר, הוא הבין מה המשמעות של המסורת הזאת. כשהאבא יש לו שבוע של עבודה והמעבר בערב שבת הוא רצה.